אנחנו עד עכשיו היום זה ממזיין, אנחנו נתחיל שוב בסוף ממבב עמוד א' ונריץ לממזיין בעזרת השם. כן, ממבב עמוד ב' לא כל כך קשה, רק צריך להבין את המושגים.
כן,
אז כן, צריך להחזיק ראש. אז בואו נתחיל שוב מהמשנה בקידושין. המשנה בקידושין אומרת כל הנעשה דמים באחר, אנחנו נגדיר את המשפט זה עוד רגע, ברגע שזכה זה נתחייב האחר. אז ברגע שאני לוקח אחד מהחלקים, אתה מוסר לי משהו, אני מוסר לך משהו, אני לוקח את שלך, אז אני כבר התחייבתי לתת לך את שלי. זה בעצם הסוף של המשנה. עכשיו, על מה מדובר כל הנעשה דמים באחר? אנחנו רוצים לומר, אנחנו רוצים להביא מפה ראיה שאפשר לעשות חליפין במטבע. אז הגמרא אומרת, האם מדובר פה על מטבע, ואז בעצם המשנה נעשה דמים באחר, הכוונה היא, זה כסף שאני נותן תמורת משהו אחר, האם זו הכוונה? ואז כשאני לוקח אחד, התחייבתי באחר, והמשנה מלמדתי שיש חליפין בכסף, אומרת המשנה, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, הכי כאמר, לא. זה לא הפשעת, בברגע שיש לי הכי כאמר, זאת אומרת, אני סוטה מהפשעת. דהיינו, הפשעת הפשוט באמת היה כל נעשה דמים באחר, כל דבר שיש תמורה עכשיו, אתה נותן לי כסף תמורת משהו אחר, אז כשאתה נותן לי את הכסף בתורת חליפין, אני מתחייב באחר. זה הפשט הפשוט במשנה בקידושין. אנחנו אומרים לא, זה לא הפשט. מה הפשט? כל הנישום דמים באחר. כל דבר שכשאתה רוצה לתת אותו תמורת משהו אחר, אתה נותן אותו באחר, אתה צריך לשום אותו. לך יש מכונית שהיא שווה 50 אלף דולר, אני רוצה לקנות אותה ממך, אני אומר לך, תשמע, יש לי וילה בצפת, אני אתן לך. אז לא וילה, בוא, זה לא דוגמה טובה. יש לי 100 אלף סוסים. יש לי 100 סוסים. אז בוא נשום את הסוסים האלה. אם הם שווים את ה-50 אלף, אני אתן לך תמורה. עכשיו, הסוסים הם מטלטלים. אני אומר, אבל זה מטלטלים שאני נותן בערך מסוים. אז זה נשום דמים באחר. כדי שאני אקנה משהו אחר, אני צריך לשום כמה המטלטלים האלה שווים.
שומה זה ערך.
אז שומה זה להעריך. אז כשהמשנה אמרה, כל הנעשה דמים באחר, הכוונה היא כל דבר. שכשאתה תרצה לתת לו תמורת דבר אחר, אתה תצטרך לשום אותו, דהיינו כל מטלטלין, אז כשאני עושה חליפין בין שני מטלטלין, אני אומר, כיוון שזכה זה באחד מהחליפין, נתחייב זה בחליפיו, אז כבר הצד השני יתחייב להחזיר. אומרת הגמרא, הכי נמי מסתברא. התירוץ הזה אפילו מסתבר מהמשך המשנה, מדקתני סיפא, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור. אז הדוגמה שהמשנה נותנת לייצג את הדין הזה, זה החלפה של מטלטלין, לא החלפה של כסף. ממילא אני אומר, הרי שעה לא דיבר על ההחלפה של כסף, אלא החלפה מטלטלין, שמע מינה. אגב אומרת, רגע, אבל היה לך הווה מינה פה. ולמי דסליקה דייטי מעיקרה? לפי הווה מינה, ואנחנו עוד אמרנו שהווה מינה זו זה הפשט הפשוט במשנה. אז לפי הפשט הפשוט של המשנה, שמדובר פה על מטבע, אז איך המשנה מסתדרת בכלל? אז הרי שאומר, אם אתה מחליף מטבע בדבר אחר, התחייבת, כיצד, אם החלפת בהמות. רגע, מה כיצד? איך הכיצד קשור למה שאמרת? אתה מדבר על חליפין של מטבע, ואתה נתן דוגמה של חליפין של בהמות. מהי כיצד? הכי כאמר. אז אני אומר שוב, הכי כאמר. אני צריך לאלתר פה טיפה במשנה. ופיירינה מעבדי חליפין. המשנה אומרת, אני יכול לעשות חליפין בממון, ואז אני מתחייבתי בדבר החילופי. ואז אני מוסיף מעין משפט, ואפשר גם לעשות חליפין על ידי פירות. כיצד? איך לפשור בפרה או חמור בשור? אז הגמרא אומרת, אז אני אצטרך להוסיף משהו, ואני אומר ש... אני גם יכול לעשות חליפין על ידי דבר אחר. לדוגמה, כיצד שור בחמור. עכשיו, כדאי לשים לב, רש"י פה לומד פשט מאוד שונה מאיך שאנחנו קוראים את הגמרא עכשיו, בהכי כאמר. רש"י פה כנראה מאוד הפריע לו ההגדרה הזו של אופרי נמי, כי אז זה צריך להיות חסור עם מחסרה. אז בגלל זה רש"י נותן לו הגדרה לגמרי אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה, מחוסר זמן. אבל שווה לעיין ברש"י הזה, יש פה חידוש עמוק ברש"י הזה. בואו נתקדם. אומרת הגמרא, אז מה פשט במשנה? לפי האבא אמינא, מה שחשבנו. יכולתי לעשות, המשנה מתחילה ואומר לי, אני יכול לעשות חליפין בתמורת ממון. המשנה ממשיכה ואומרת, אני גם יכול לעשות בפירות. לדוגמה, השור בחמור. עכשיו, אנחנו יודעים שיש מחלוקת, נראה את זה בדף של היום, יש מחלוקת רב שישת ורב נחמן, כשאני עושה חליפין, האם החליפין צריכים להיות דווקא כלי, כמו הנעל, או זו שיטת רב נחמן, או אני אומר לא, כל דבר מסוים. כשהפסוק אומר לי נעל, הכוונה היא, ולא דבר שאינו מסוים. דבר שלם, לא דבר שהוא אינו שלם. אז זו שיטת רב שישה. אז הפשט הזה שבמשנה, שהמשנה אומר לי, אני יכול לעשות חליפין גם בבהמות, אז זה מסתדר לי טוב, וזה גם לפי המסקנה, המשנה אומרת לי, אני יכול לעשות חליפין בבהמות. אז כל הפשט הזה, זה הניחא לרב שישה, דאמר פרי עבדי חליפין, כי לפי רב שישה, אז המשנה אמרה לי, אני יכול לעשות חליפין, מה זה חליפין? לדוגמה, שתי בהמות. אם ככה, אז אין לי בעיה. אלא לרב נחמן דאמר כלי אין, אבל פרי לא עבדי חליפין. אבל לפי רב נחמן, אני בעצם לא יכול לעשות חליפין על ידי שום דבר חוץ מכלי. אז איך המשנה נותן לי דוגמה של חליפין שבהמות? לפי רב נחמן אין לי דוגמה חליפין ובהמות. מהי כיצד? אומרת הגמרא, הכי כאמר, שימו לב שוב, אני צריך לעשות מעין חיסורים אחסרא. המשנה מתכוונת קצת אחרת. אז יש דמים שהן כחליפין. כל הנישום דמים באחר, כל דבר שאני צריך להעריך אותו דיינו כלי, אני יכול לעשות בו חליפין. יש גם כסף שהוא, יש קניין כסף שהוא כמו חליפין. כיצד? החליף דמי שור בפרה. אני לוקח ממך שור, אני חייב לך עליו 500 סוס. אני אומר לך, תשמע, יש לי פרות, אני בטוח שבפרות יש לי שווי של פרה של 500 סוס. יש לי פרה שהיא שווה את ה-500 סוס. אז אני מחליף עכשיו איתך את הדמי שור, כי אני לא עושה חליפין שור על פרה, אלא הדמים שאני חייב לך על השור, אני עכשיו אומר שהם יחולו על הפרה. אני אתן לך, יש לי פרה בעדר שלי שהיא שווה 500, אני אחזיר לך פרה שווה 500.
אחרי שהוא התחייב, אחרי שהוא היה אמור לתת עוד מ-500
זוז,
אז אמר, אתה יודע מה?
יפה. אני כבר חייב את הכסף, אז זה לא חליפין. חליפין זה בזמן שאני לוקח את השור, הפרה נהיית שלך. פה זה לא ככה. לקחתי את השור, אני חייב לך את הכסף. עכשיו אנחנו אומרים, אני אחזיר לך פרה בשווי הזה. אז המשנה אומרת לי ככה, החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור. כן? אז הוא התחייב, כשהמשנה אומרת, כיוון שמשך זה, התחייב זה בחילופם, הכוונה היא שהוא התחייב באונסין שיקראו לבהמה הזו. הבהמה הזו עכשיו היא שלך. עכשיו שוב, זה גם צריך הגדרה. כי אם אנחנו מבינים שהוא כבר משך את השור, אז מתי הוא התחייב?
איך הוא מתחייב?
איך זה, איך הפרה הזו נהיית שלי? כן?
כן, הרי לכאורה, ברגע שהוא משך,
חל חיוב ממון.
הוא לא התחייב, הוא לא קנה בעצם את השור שנמצא אצלו בבית, אלא ברגע זה הוא התחייב לתת לו את המעות. אז איך עכשיו, בעצם הוא נעשה, נגיד עכשיו באותה שנייה, שנייה אחרי זה, השור הזה נשרף, הוא בכלל אפילו עוד לא אמר לו, שאתה יודע מה, בוא אני אתן לך, הוא עוד לא נתרצה לו. חייבים להגיד שזה אחרי ההתרצות. אי אפשר להגיד שזה לפני ההתרצות, נכון?
אני חושב שצריך לומר פה פשט אחר, אבל זה קצת חידוש ברש"י. זה לא מוכח מרש"י, אבל זה לא סתור ברש"י. אני חושב שצריך להסביר פה אחרת. שהיה פה הסכם, אבל אני אומר שוב, אתה הוספת מילים. אני לא אמרתי ואתה אמרת, אני מכוונה לא אמרתי והלכתי איתך, אבל עכשיו בוא נעשה רוורס ועכשיו תבין מה אני אומר. אנחנו הסכמנו שאני נותן לך שור. השור הזה שווה 500. הסכמנו שאתה תשלם לי 500.
אפשר להכניס עוד מישהו?
ברוך הבא, ודאי. שור מלכת. אני נתנן פרנקנטל, ואתה?
מנדל.
ברוך הבא, מנדל. בוקר טוב.
אני בא ומציע, וכל דף בפני עצמו. זה לא סופר שלא הייתה. לפעמים.
עכשיו אנחנו בדיוק באמצע סוגיה.
עכשיו זה לפעמים.
עכשיו זה לפעמים. בוא תהיה איתנו, לאט לאט ניכנס לסוגיה. יש לנו פה בבא מציע? טוב, אז אנחנו בדף מ"ו עמוד ב'. אז אני חושב שצריך לומר ברש"י שמה שקרה פה זה היו שני שלבים. זה לא כתוב בפירוש ברש"י, אבל נראה לי שזה הפשט, כי אחרת באיזה רגע התחייבתי? אם נלמד איך שאתה הסברת, שזה הפשט הפשוט, איך שקראתי רש"י בהתחלה, אז, אז, אז בעצם יש לי פה ספק מתי התחייבתי, מה קרה פה? לקחתי את השור שלך, עכשיו אני חייב לך 500 זוז, אני אומר לך בסדר, אני אתן לך פרה תמועת זה. מתי הפרה הזו נהיית שלך? אז מתי? המשנה הרי אומרת כיוון שמשך זה.
כן, זה חידוש גדול.
אז מה, מ-10 דקות קודם? זה לא יכול להיות. אם רק עכשיו הסכמנו על זה, אז לא יכול להיות שמפריע זה שלך. זה לא הגיוני. אז אני חושב שצריך לומר...
ההתרצות הייתה אחרי המשיכה, זה הבעיה.
או.
זה הבעיה. אלא אם אתה חייב להסביר שההתרצות הייתה לפני המשיכה.
או, יפה.
אם לא, אתה בבעיה גדולה מאוד.
יפה, אז צריך לומר...
זה לא הגיוני.
צריך לומר שכשרשי, אני אומר פשט פרשי, כשרשי אומר מחר לו שור בכך וכך, זה שלב א', היה הסכם. אחר כך יש את המשיכה, בין ההסכם למשיכה, אז יודע מה, בוא ניתן לך פרה. ואז נוצר חידוש פה, שבגלל שדיברנו על שווי דמים, זה לא חליפין. יוצא חידוש מאוד גדול מהסוגיה, שאילו היינו עושים את זה בלי הדיבור שווי דמים, אילו לא היינו מסכימים על השווי, אז היה בסדר. ואפשר לחדד את זה טיפה,
כי... כי אריקה אמר, זה הוא בא
מסתור,
שהוא יודע לא חליפין, אלא באמת זה... אלא זה כתורת דמים שהוא כאין חליפין.
יפה, בדיוק, בדיוק. וצריך לומר, פשט כזה ברשי, השאלה גם כן ברשי, זה שאומר לו, רשי משתמש בלשון, פרה יש לי שאני נותן לך בדמי שור. משמע שיש פרה ספציפית, נכון? זה לא איזושהי פרה בעדר. הוא לא אומר לו, אני אמצא פרה בעדר בשווי הזה. וככה צריך לומר, כי אם הוא יתחייב באונצין הזכור, יש פרה ספציפית. אוקיי, אז ורשי גם אחר כך אומר, שם לו השור בדמים, על מנת שייתן זה פרה באותן מאות. רשי הבא, כיצד? אז משמע שיש שני שלבים. שלב ראשון, מה הערך של השור? ואז אני חושב שחלק מהנקודה פה זה שכשאני לא יודע בגדרי חליפין, אם אתה לא יודע מה אתה מקבל. לי יש 100 פרות בעדר. אני אומר לך, אני אתן לך פרה ב-100 שקל, אבל אתה לא יודע איזה פרה זו. האם אנחנו אומרים שהחליפין עכשיו חל על הפרה כשאתה לא יודע איזה אחת זה אמור להיות?
זה בעיה, כי כל דבר שצרף לא יגיד איזה דבר.
לא, בסדר, זה בעיה טכנית. אבל מבחינה הלכתית, אז אני לא יודע בגדרי חליפין. אני לא יודע, אני חושב שזה כן יחול, ואני חושב שזה גם חלק ממה שהולך פה בסוגיה, שבגלל זה זה ממון. אתה לא יודע איזה פרה אתה מקבל. דעתך על השווי של 500 זוז. דעתך היא לא על הפרה הספציפית הזו. חליפין רגיל, אני נותן לך את הכובע שלי, אתה נותן לי את השדה שלך, אתה נותן לי את השור שלך. זה חליפין רגיל. אני יודע מה אני מקבל, אתה יודע מה אתה מקבל. פה זה מקרה אחר. פה אנחנו מסתכלים על הערך, כי אין פה חפץ ספציפי שאני מעוניין בו. צריך לומר משהו בכיוון, זה לא ברור לי, צריך לעיין טוב טוב ברשי הזה. אני ישבתי לרשי הזה כבר חצי שעה ולא ברור לי איך לצאת מהרשי הזה, אבל זה הכיוון שנראה לי ברשי, זה מה שנראה לי. אבל מה שיוצא לנו מהסוגיה זה ככה, שהגמרא מגדירה שהמשנה בקידושין, עוד רגע נגיע לסוגיה חדשה, אני מצטער, אנחנו פה בסוגיה שכבר לקראת סופה, שהמשנה בקידושין מדברת על מצב של ערך. כי מה היא הבעיה שלנו? לפי רב נחמן אין חליפין בבהמות, חליפין זה רק בכלים. אז רב נחמן מסביר את המשנה שפה מדובר לא על הבהמות אלא על הערך של הבהמות. אני מדבר על בהמות, נכון, אבל הפוקוס של הקניין הוא הערך. אז למרות שטכנית הבהמות יעברו בעלות, זה לא הקניין. זה בעצם מה שיוצא לנו פה. חבר'ה, אתם איתי? רב נחמן אומר, אתה לא יכול לתת דבר לחליפין שהוא לא כלי. אנחנו לומדים נעל מעין נעל. כתוב בבועז שהוא נתן נעל, שלף איש נעל לא ונתן לרעהו. אני אומר, כדי לעשות קניין חליפין, אתה צריך לתת כלי. אתה לא יכול לתת בהמה, אתה לא יכול לתת פרי. דווקא כלי. זו שיטת רב נחמן. עכשיו, במשנה כתוב, החליף שור בחמור. אז לכאורה זה סתירה לרב נחמן. ענינו לו. כוונת המשנה היא שאתה לא החלפת שור בחמור, אלא אתה לקחת את השור, ועכשיו שלקחת את השור אתה חייב 500 זוז, על ה-500 זוז אתה אומר, יודע מה, במקום הכסף אני אתן לך פרה. זה לא חליפין, זה מעין חליפין, אתה נותן לי ערך של השווי, אבל זה לא חליפין, התחייבת כסף. הסכמנו עכשיו שבמקום שתיתן לי כסף, תיתן לי פרה. זה לא חליפין. חליפין באותו רגע שאתה מקבל את החפץ, אני מקבל את החפץ האחר. גם אם זה ברשותך, זה שייך לי. זה לא מה שקרה פה. אז אנחנו התמקדנו, אז מה כן קרה? באיזה רגע יש פה שינוי בעלות? עכשיו, אפשר גם לדייק ברש"י שאין שינוי בעלות, יש התחייבות באונסים. זה גם צריך לדייק ברש"י. האם זה שלי, כשאנחנו מסכימים, או אני רק אחראי על האונסים? זה שני דברים שונים. הפרה הזאת, במקום 500 סוס, אתה תיתן לי פרה. אם הפרה מתה, בעיה שלי. כי סיכמנו ש500 סוס חלו על הפרה הזאת. אז אנחנו התמקדנו בחמש דקות האחרונות להבין איך הפרה הזאת נהיית שלי. יש מקום לדייק ברש"י שהפרה הזו היא לא שלי, אבל זה בעיה שלי אם היא תמות. אלה שני הכיוונים שהסתפקתי ברש"י. כן? אתה איתנו, מנדי? קצת? קצת, בסדר. עוד רגע נגיע לסוגיה חדשה. אז אומרת הגמרא, מי טעמא דרב נחמן? למה במקרה כזה רב נחמן אומר שכשאני נותן לך את המעות בעצם קונות, שבעצם עכשיו אתה התחייבת את הכסף, את תמורת הכסף אתה חייב את זה. נגמרה סבל רבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות. הוא סובר, אמרנו, יש מחלוקת. אנחנו יודעים שכשאני נותן לך כסף אתה יכול להחזיר לי את הכסף, אתה לא חייב בסוף לתת לי את המטלפלית. זה ראינו במשנה שלנו, נכון? אני רוצה לקנות לך את הגמרא הזו, נותן לך 50 שקל, מישהו אחר נכנס, מציע לך יותר, אתה יכול לומר, קח את ה-50 שקל חזרה, לא שלך. אם היינו אומרים, אני אתן לך 50 שקל על הגמרא ואני הייתי לוקח את הגמרא, אז עכשיו כבר אני מחויב ב-50 שקל, אני לא יכול לחזור בי. המטלטלין מחייבים את הכסף, הכסף לא מחייב את המטלטלין. זה ראינו במשנה. עכשיו, יש לנו מחלוקת, האם זה מדורית או מדרבנן? מחלוקת, רבי יוחנן סובר שמדורית בעצם כשנתתי לך את הכסף, זה שלי. זה גזרה מדרבנן, ויש דעה אחרת שאומרת שמדורייתא זה לא עובד. אז ריש לקיש סובר שמדורייתא, גם כשנתת לך את הכסף זה עדיין לא שלי, זה דין דורייתא, זה לא תקנה דרבנן. זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אז עכשיו הגמרא אומר, למה רב נחמן סובר שבמקרה הזה שכבר יש חיוב מעות, אז המעות יכולות ליצור מצב שהפרה היא שלי, אז בעצם המעות קונות. למה רב יוחנן אומר את זה? למה רב נחמן אומר את זה? כי הוא סובר כרבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר דבר תורה מאות קונות, מדורייתא בעצם המאות קונות. ומפני מה אמרו משיכה קונה? למה חז"ל התקינו שאני רק מקבל את החפץ בזמן שאני מושך אותו, אבל כל עוד שלא משכתי אותו אני יכול לדרוש את הכסף חזרה, אתה יכול לתת לי את הכסף חזרה? עוד לא היה פה קניין, זה תקנה מדרבנן. למה? גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. חז"ל אמרו, יותר מדי פעמים יקרה שאני אתן לך את הכסף, ואז אתה תראה שמישהו בא, לוקח את הגמרא, אתה תראה שהולך להיות שריפה, לא אכפת לך שהדברים שלי יישרפו, אתה כבר קיבלת את הכסף. אז חז"ל אמרו, זה נקרא גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. היה שריפה בשכונה, החיתים שלך, אתה שילמת עליהם, נכון? הם ישבו אצלי, הם נשרפו, בעיה שלך, מה אני אעשה? אז חז"ל ראו שכשאני נותן כסף ועוד לא לוקח את המטלטלין, אתה לא תטפל כמו שצריך בדברים שלי. אז חז"ל אמרו, לי יש פוטנציאל לקחת את הכסף חזרה. עד שאני לא לוקח את החפץ, יש לי זכות לקחת את הכסף חזרה. עכשיו אתה יותר לחוץ לשמור על החפצים שלי, כי אתה יודע שאני יכול לקחת את זה חזרה. זה גזירה מדרבנן. ומילתא דשכיחא גזרו ברבנן, יש לנו כלל. חז"ל זה כתבו בעצם חוקים. אז יש לנו כללים בחוקים שחז"ל כתבו. אז חז"ל רק התייחסו בחוקיות שלהם, כשהם קבעו לנו חוקים, זה דברים שהם מצויים, דבר נורמלי. מקרה יוצא דופן חז"ל לא התייחסו לו, זה נקרא מילתא דלא שכיחא. מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. עכשיו, זה מאוד יוצא דופן מקרה שאני אתן לך את השור, אחרי שאתה חייב לי את הכסף, את ה-500 סוס, אני אומר לך, יודע מה? אתה אומר לי, יודע מה? במקום ה-500 סוס אני אתן לך פרה. זה לא מצב מצוי. מה שמצוי זה או שאתה נותן לי את הכסף, או שמראש אנחנו מחליפים, אבל שיהיה מצב שאתה חייב לי את הכסף, ואז נסכם שזה במקום כסף, תיתן לי פרה, זה דבר שלא מצוי. אז המקרה לא מצוי, זה לא נכלל בגזירת הרבנן. הגזירת הרבנן אומרת, סתם ככה כשאני נותן לך את הכסף, הפרה לא נהפכת להיות שלי, נכון? זה, אבל לפי רבי יוחנן זה גזירת הרבנן, כן? מתי רבנן קבעו את זה? בדברים מצויים. במקח וממכר המצוי בבני אדם. חזל לא התייחסו לדברים לא מצויים. במקרה הזה, שהוא מקרה לא מצוי, שאתה מחויב את הכסף, ועכשיו נאמר, הכסף הזה יחול על הפרה הזו, אז באמת אנחנו רואים, הדין דאורייתא חל, אין לנו את התקנת רבנן, מאחר ואתה חייב לי את הכסף, הפרה הזו כבר נהפך להיות שלי, מכוח הכסף. כן? ברור? אז אומרת הגמרא, ומילתא דשכיחא גזרו ברבנן, במקרה מצוי חז"ל גזרו שהמעות לא קונות, מילתא דלא שכיחא, מקרה לא מצוי, לא גזרו ברבנן, חז"ל לא גזרו, וממילא המעות קונות. הגמרא אומרת, יופי, זה מסתדר לפי רבי יוחנן, שמדאורייתא המעות קונות. אבל ולריש לקיש, דאמר משיכה מפורשת מן התורה, לפי ריש לקיש, שאומר שבעצם מדאורייתא המעות לא קונות, אז אתה לא יכול לתת את התשובה הזאת. איך המאות שלי קנו לי את הפרה שלך? הרי מדורית המאות לא קונות. ניחא סבא לה כרב שישת, מתרץ כרב שישת. אתם זוכרים, כל הפשט הזה נבע משיטת רב נחמן, שאני לא יכול לעשות חליפין בבהמות. אם אני יכול לעשות חליפין בבהמות, אז הפשט הפשוט במשנה זה אתה נתת חמור, קיבלת תמורת פרה. הגענו לפשט הזה כי אמרנו, אם אני רק יכול לעשות חליפין בכלי, אז רגע, אז מה פשט במשנה? המשנה אומרת שעשיתי חליפין בין שני בהמות. ענינו לא, זה לא היה חליפין קלאסי, זה היה מקרה שהתחייבת לפרה, ואז העברנו את החוב הממוני לפרה. אז אמרנו, אם ריש לקיש שסובר שאין קניין מעות מדאורייתא יסביר את המשנה כמו רב שישת, אז זה חליפין פשוט. אם הוא סובר כמו רב שישת שאפשר לעשות חליפין בין בהמות, אז זה הפשט במשנה, אז אין לי בעיה. אבל אם הוא לא לומד כמו רב שישת, אי סבר לה כרב שישת שאפשר לעשות חליפין בבהמות, מתרץ לה כרב שישת, אז ריש לקיש יסביר שהמשנה מדברת על חליפין פשוט בין שני בהמות, ואין לי בעיה. אלא אי סבר לה כרב נחמן, אבל אם הוא סובר כמו רב נחמן, שאי אפשר לעשות חליפין עם בהמה, אתה צריך לעשות חליפין עם כלי. אז רב נחמן אומר, אז מה פשט במשנה? פשטו, נתתי לך את השור, התחייבת בכסף, זה היה קניין, אמרנו, הכסף הזה יחול על הפרה, זה לא חליפין קלאסי. אם ככה, אז רגע, אז איך הפרה נהיית שלי? הרי ריש לקיש סובר שמעות לא קונות מדאורייתא, אז לא יכול, איך הפרה נהיית שלי פתאום? אומרת הגמרא, אלא היא סבר לה כרב נחמן, אם הוא סובר כמו רב נחמן, דאמר פירי לא אבדי חליפין, שפירות לא יכולות לעשות חליפין. ומטבע לא קני, וריש לקיש הרי סובר שאין מציאות שמטבע קונה, אין קניין ממון מדאורייתא, איך היא מתרץ לה? איך הוא יסביר את המשנה בקידושין? אומרת לו, על כוח הכרב שישת מתרץ לה. צריך לומר שהוא סובר כמו רב שישת. עכשיו, זה לא כל כך מחזק את הצד הזה, למרות שיש לנו עכשיו שני המוראים, ריש לקיש ורב שישת, שסוברים שאפשר לעשות חליפין בבהמות, זה לא דעות הכי חזקות בהלכה. מבחינה הלכתית עכשיו יש לנו שני המוראים מול המורה אחד, אבל מבחינה הלכתית זה עדיין לא סוגר את העניין. הלאה. סתם, כדאי לשים לב, אנחנו לאט לאט מנסים לשים לב לאיך יצא לנו ההלכה פה. צנן, אוקיי. עכשיו אנחנו מתחילים כיוון חדש. יש לנו את המשנה. המשנה אומרת ככה, כל המטלטלין קונין זה את זה. כן? כל המטלטלין קונין זה את זה. ואמר ריש לקיש, ואפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות. אז אנחנו מבינים פה שמדובר פה בחליפין. לא מדובר פה שאני קונה, אני קונה מטבע זהב במטבע כסף, אלא מדובר פה במצב שאנחנו מחליפים, עושים חליפין. עכשיו, יוצא לנו מפה שאני יכול לעשות חליפין, לי יש ארנק מלא מטבעות, לך יש ארנק מלא מטבעות, אנחנו יכולים לעשות חליפין. אנחנו הרי אמרנו שכל המוראים בעמוד א' אמרו שאין חליפין במור. אני לא יכול לתת לך מאות כקניין חליפין, כי כשאני נותן לך מאות, אתה לא חושב על הזהב שבמטבע, אתה חושב על השופי שלו. מה?
כיס מלא מאות, זה לא ממש.
אבל זה ארנק מלא מטבעות.
זה ארנק, זה
ארנק. שני דברים. א', אנחנו אמרנו שגם כסף לא נקנה בחליפין, זו הייתה המסקנה, רב פאפה חזר בו בדף הקודם, אז זה לא פותר את זה לגמרי. וגם כן, הגמרא מבינה פה שיש לך ארנק עם $1,000, אתה לא חושב על הארנק. כן? אז בוא נראה. המשנה אומרת שמטלטלין קונין זה את זה. ריש לקיש מסביר את המשנה שמדובר פה שאנחנו עושים חליפין שני ארנקים, שני כיסים עם מלאות, מלאים מאוד. תרגמה רווחה, רווחה הסביר שלא מדובר פה על מאות רגילות, אלא מדובר פה בדינר אנקה ואניגרה. מדובר פה על שני סוגי מטבעות שהם כבר פסולים. אז מה הערך שלהם? הערך שלהם זה המתכת. אז זה לא מטבע. מתכת אני יכול לעשות חליפין במתכת. זה כמו כל מטלטלין אחר. זה שזה פעם היה מטבע, אבל זה מטבע פסול. תיקח היום שקל ישן. אף אחד לא הולך להשתמש בזה.
זה
עוד שתי מדינות,
אז יש
איזה ערך. בוא נראה. הגמרא באמת הולכת בכיוון בדיוק שאמרנו. זה המשך הגמרא. הגמרא אומרת ככה. אחד שפסתו מלכות, ואחד שפסתו מדינה. מטבע, לי יש כיס מלא מטבעות, שהמלכות אמרה הם כבר לא שווים כלום. המלכות תביע שקל חדש, ואחד שבמדינה הזו הוא כבר לא שווה כלום. אתם יודעים, בחוק הבינלאומי, השנה הזו קיבלו את השקל. השקל נהיה מטבע בינלאומי, השנה. זה חידוש של השנה, שאתה יכול להיכנס לבנק באנגליה, בארצות הברית, ולדרוש שקל ולכבש. זה נהיה מטבע בינלאומי, השנה. עכשיו, יכול להיות לך שתיכנס לסעודיה ערביה, והם אמרו, פה אתה לא תקבל כלום על השקל, נכון? יש שם מדינה שבמדינה הזו פסלו את המטבע הזה. המטבע הזה לא שווה. הגיוני. עכשיו, בדיוק החילוק שאמרת, כיוונת להמשך הגמרא. וצריכה, וזה באמת, מה שאתה אמרת, זה למה שצריך את שני הדוגמאות האלה. די יש מינן פסלתו מלכות. אם הייתי רק לומד מקרה שהמלכות אמרה השקל הזה כבר לא שקל, משום זה לא סגי כלל, אז הייתי אומר, שם אתה יכול לעשות חליפין עם המטבע הזה, כי המטבע הזה הוא לא כלום. הרי מה נתן לו תוקף שמטבע המלכות? המלכות אמרה, זה כבר לא מטבע. אז אולי בגלל זה אני יכול לעשות חליפין עם מטבע כזה, כי המטבע הזה הוא באמת כבר לא מטבע, הוא לא מתקבל באף מקום. אבל פסלתו מדינה, תסג לי במדינה אחרית, מה שאתה אמרת, אבל אם במדינה הזו אני לא מקבל את המטבע הזה, אבל במדינה אחרת אני כן אוכל להשתמש בו. אין מעקת עם מטבע, הייתי אומר, אולי באמת, מאחר ובמקומות אחרים יש לזה ערך של כסף, יש לזה ערך של מטבע, אולי ממילא זה מטבע, ואין מטבע, נקנה בחליפין. שים לב לנקנה. אני אפילו לא יכול לקנות את המטבע בחליפין. היה לנו דיון בגמרא. כולם די הסכימו, היה מחלוקת, רב ולוי, אבל חוץ מזה כל המוראים הסכימו שאי אפשר לעשות קניין במטבע, ולגבי אם מטבע נקנה בחליפין, אז גם הבנו שכולם בעצם הסכימו, מי שאומר שאתה לא יכול לקנות, מטבע גם לא יכול להיקנות על ידי חליפין. אז פה משום מה, הגמרא אומרת, אין מטבע נקנה בחליפין. ואי השמינן פסלתו מדינה, אם הייתי מלמד אותך מקרה שהמדינה אומרת פה, המטבע הזה לא מתקבל, אז תכלס, המטבע הזה לא מקבל פה משום דוסג אלה, לא בצינה ולא בפרסיה. אף אחד לא ירצה את המטבע הזה, כי הוא לא יכול להשתמש בו פה. אבל פסלתו מלכות דסג זה לא מספיק לו. אין לך, המטבע הזה אין לו ערך, גם אם אתה תלך לשוק השחור, אנשים לא ירצו אותו, כי אין להם מה לעשות איתו.
לא חריף אותו.
אוקיי. אבל פסלתו מלכות, אבל כשיש לי מציאות שהמלך אומר, כבר אל תשתמשו בזה. אז שפסלתו מדינה, למה זה? כי כולם בסעודיה ערביה אנטישמים. אף אחד לא רוצה ממך שקלים. אז אין לך מה לעשות עם זה, אז יש זה רק דרך של המתכת. אבל כשהמלך אומר, פסלתו מלכות, אני לא רוצה שפה במדינה יהיו דולרים. אז בשוק השחור יהיו דולרים. המלך יכול לפסול כמה שהוא רוצה, אבל אם האנשים אין להם בעיה עם זה, אם זה רק פסלתו מלכות, אז אני צריך גם ללמוד שם שמבחינה הלכתית אין לזה שם מטבע, כי הייתי חושב, מאחר ודסגי לבצינה, אולי בשקט, אם אני אלך להשתמש בדולרים, אף אחד לא יעשה לי כלום. כולם יודעים שפה בארץ, גם שזה היה נגד החוק, אנשים שחו בדולרים לשקט. אז הייתי אומר, אם מעקתי מטבעו, אולי עדיין יש זה שם מטבע ואין מטבע נקנה בחליפין, צריכה. בגלל זה הייתי צריך את שני הדוגמאות של פסול המטבע. או שהוא פסול כי המדינה פסלה אותו, כי אנשי המדינה לא מעוניינים במטבע הזה, או שהוא פסול כי המלכות פסלה אותו. כל אחד מספיק שאני אומר מבחינה הלכתית אני לא מסתכל עליו כמטבע, ולמרות שכללית אין מטבע נעשה חליפין, בזה אני כן אוכל לעשות חליפין. ופה אנחנו רואים שהסוגיה באופן עקבי, סתם הדגמרה, נוקטת שאין חליפין במטבע. אנחנו היינו מחלוקת רב ולוי, אבל אנחנו רואים שלאורך כל הדרך פה בפשטות, סתם הדגמרה זה עם העמדה של רוב המוראים בעמוד א', שאין מטבע נעשה חליפין ואין מטבע נקנה בחליפין. זה מה שיצא לנו פה. וזה צריך קצת עיון ודקדוק, למה הגמרה דנה פה על הנקנה ולא קונה.
יש לי איזה בעיה.
אני איתך.
איך מטבע בערך יכול לעשות חליפין? אתה קונה, אתה לא
חליפין. נכון, זה מה שאני אומר. אתה אומר דעת בני אדם כמוך. הדעה שפוסלת, רוב המוראים אומרים כמוך. שכשאתה נותן מטבע...
איך חרש לקיש אומר ש...
זה רב ולוי, אנחנו לא יודעים מי אמר מה. כי יש צעד שקניין מטבע זה פעולה. כשאנחנו לוחצים יד, זה הסכם. אז אם אני, כשאני עומד מתחת לחופה, הרב נותן לי את המטפחת שלו, אומר, תרים את זה, ותכוון שאתה עכשיו מתחייב לכל הדברים לאשתך. אין שום ערך במטפחת הזאת. אז אפשר גם להבין שאם יש מציאות שאני מוציא מהכיס שלי שקל, ואני אומר לחתן, תשמע, אתה תגביה את השקל הזה ותתחייב עכשיו לכל החיים, מגלמי ודאי כתפיי, אפילו מהחוצה שעליך, יש איזשהו היגיון לומר שהוא לא חושב שבגלל תמורת השקל הזה הוא מתחייב לפרנס, לזון, לכבד, להוקיר. זה לא תמורתי. יש איזה היגיון שכמו שאתה יכול לעשות את זה עם מטפחת להתחייב בקניין, ככה אתה יכול לעשות את זה עם מטבע.
זה מיכשר למקרה.
אבל אנחנו רואים להלכה זה לא יעבוד. מסקנה הלכתית אתה לא יכול. כי אנחנו רואים בכל זאת, הטבע של האדם, אז לא. הטעם בעצם, ההיגיון של הגמרא, זה כי מטבע זה דבר שהוא לא שלם. מאחר והמטבעות משתחלפות, זה דבר שאתה יודע שהערך שלו הוא זמני. זה לא דבר שלם. וכולם מסכימים שחליפין זה דווקא בדבר שלם. חפץ שלם. נעל שלמה, דבר שלם. המטבע יש בו
חיסרון.
נכון.
זה לא מוגמר, משהו כזה, בערך כזה, חצי חצי.
יפה, אתה הסברת לי משהו, כשהשתמשת במוגמר. הגמרא משתמש במילה מסיימה בעמוד הבא. ואני לא הבנתי איך מסיימה זה שלם. כשאתה אומר מוגמר, מסיימה זה שסיימו אותו. הוא סגור, כי בארמית מסיימה זה מוגדר. אבל מסיימה כנראה זה מעברית, לסיים. יפה, הלאה. אמר רבא, אמר רב הונא. ישנו עכשיו מקרה מעניין. בן אדם אמר רבא, אמר רב הונא. רבא מצטט לנו את רב הונא. בן אדם בא לחבר שלו, ויש לו כמה שטרות של 200 ביד. אתה לא רואה כמה יש לו. אבל אתה כתבת מזוזה, והמזוזה שלך, אתה יודע, שווה בערך 300. אתה רואה שלפחות יש לו שתי שטרות של 200. אז לך לא כל כך מעניין אם יש לו 3 או 4 או 5, לך זה שווה. הוא אומר, תשמע, אני חייב לרוץ, אני צריך מתנה, אני רוצה את המזוזה הזאת, אתה נותן לי, יש לו שטרות, אתה לא רואה כמה יש לו. אז הוא בא לבן אדם ואומר לו, מכור לי באילו. בזה אתה מוכן למכור לי את המזוזה? הבן אדם מסכים. עכשיו, הוא לא שאל כמה יש לו, הוא הסכים. קנה. הוא קיבל את החפץ, הוא קנה. עכשיו, אנחנו מבינים קנה שהיה פה קניין חליפין. והרי אנחנו אמרנו, אין חליפין בכסף. אז איך הוא קנה? מה קרה פה?
למה אנחנו מבינים שזה חליפין?
אנחנו מבינים שהרימאות לא קונות, נכון? אז למה הוא קנה? לכולם מאות לא קונות, השאלה היא רק אם זה דורייטה או דרבנן. רבי יוחנן אומר, מדורייטה מאות כן קונות, ריש לקיש אומר, מדורייטה זה לא קונה. אבל כולם מסכימים שורה תחתונה שזה לא קונה, וזה אין מחלוקת.
רבי יוחנן אומר שזה קונה מן התורה, אלא מה
שרבנן... אבל מדרבנן, שם יאמר, אני אספוך איתך בעלייה. אומר את הגמרא, אמר רבא, אמר רב הונא, מכור לי באילו. אם בן אדם בא עם כמות כסף, מכור לי באילו. בשטרות האילו תמכור לי את זה. נתן לו, קנה. למרות שמאות לא קונות. אמרנו, כולם מסמין שמאות לא קונות. ויש לו עליו...
דין עליו
הונאה.
עכשיו,
אם בסוף הוא פותח את זה ומתברר שהבן אדם קיפל את השטרות של 200, זה היה נראה שזה כמה שטרות. אבל הביא לו שטרות של מונופול. בסדר? אז... פתאום הוא רואה, רגע, זה לא היה ערך. אז אנחנו יודעים שעד שישית זה הוגן. זה הטווח שאנחנו רואים, שישית למעלה, שישית למטה ממחיר השוק, זה הוגן. אחרת, יש פה, אז גם פה יש דין הונאה. קנה, אף על גב דלא משך, דכיוון דלא כפית, קנה, דכי חליפין דמי. הוא קנה כי הוא לא הקפיד. אנחנו, אני ראיתי שיש לו שטרות, לא דייקתי, לא שאלתי אותו כמה כסף זה, אז זאת אומרת, אני חליף. אני אומר, מה שתיתן לי זה בסדר, אז זה מעין קניין חליפין, כן? הגמרא ראיתי שאל, זה מטבע לא נעשה חליפין, נגיע לזה.
יש פה
הוא ידע שהוא לא יודע. הוא ידע שהוא לא יודע כמה שטרות יש. כשאני יודע שאני לא יודע, ואני מוכן לזה, אז אני...
לא, לא אמר לך כמה יש את זה?
מה?
לא אמר כמה יש?
הוא לא אמר כמה יש, הוא אמר באילו, זה העניין. אני לא יודע כמה שטרות יש לך ביד. אני משער, אני מוכן, זאת אומרת, לדעתי זה שווה, מה שתיתן לי. אז זאת אומרת, מחלתי על הדיוק.
לא, אבל הוא ראה סטף, הוא ראה את זה בצורה מפפדת, בצורה מובטת.
אז זה לא היה דוגמה טובה.
הוא ראה את הקוראה...
נגיד, זה חושב שהרנק עם מצלצלין, איך שאומרים. זאת אומרת, הצלצול, יש צלצול של שתי אגורות, יש צלצול של...
הוא אומר, פה הוא איתה אותו, אז אולי דוגמה שלי היא בעייתית.
פה אתה רואה שטרות, פה אתה רואה את דברים. עשר שטרות אני רואה, בעצם יש חמש שטרות, הוא הכפיז אותם. אז אני רואה עשר.
אז אולי הדוגמה שלי לא נכונה מבחינתית, אני לא בטוח, זו נקודה נכונה, מה שאתה אומר? אז בוא נאמר שהוא חשב שיהיה יותר, בסוף נדבר שיש פחות. הוא לא שיהיה טוב, הוא לא ראה טוב. אתה רוצה את אילה? הוא אומר כן,
הוא הסכים. בעצם ההסכמה שלו קנה.
כן. אז אנחנו אומרים, בעצם היה פה קניין גם בלי משיכה, כי מאחר והוא לא הקפיד. הוא לא בירר כמה זה, זאת אומרת, ניחא ליה זה מעין קניין חליפין, דקי חליפין דמי. זה כמו חליפין, ואנחנו כבר ראינו בגמרא פה ובקידושין, אנחנו ראינו שחף זה חף הדמיון. זה כה, זה דומה, זה מעין, זה לא בדיוק זה. והגמרא אחר כך תקשצה. ויש לו...
טוב, אתה בבעיה עם רשת הקיש, זה בבעיה. כי הוא זוכר שמשיכה היא מן התורה, וזה לא הייתה כאן משיכה.
משיכה היא מן התורה בקניין ממון. פה לא היה לי קניין ממון, זה העניין. בוא נחכה, גמרא תסביר את הכל. מה היה כאן? היה כאן מציאות של הסכם דעת. אתה הסכמת לתת לי תמורת זה. זה לא קניין ממון. קניין ממון זה מצב שיש פה דבר ברור בינינו. אתה אומר הערך שזה הוא כך, וזה הדמים שאני רוצה, אני מתחייב בדמים האלה. זה לא מה שקרה פה. אני ברץ ובעלה לתוך החנות, אני חייב לרוץ לשדה התעופה, אתה רוצה תתתתתת, נותן לך.
יש לי שאלה,
אני חושב
שזה לא
יסטייה.
אני לא בטוח שזה מה שאני מתכוון, אבל יש דבר שנקרא קניין סיתומתה, נכון? זה דומה למה שזה נעשה פה? כאילו זה קניין כזה כמו... שכאילו זה קניין מוסכם חברתית כזה, שאם אתה התרצית, נכון? זה אני קודם כל אני צודק לך?
לא יודע, לא זוכר, לא זוכר, סליחה.
כמו שנגיד ילומנים אומרים ברכה והצלחה ותוקים כף, זה לא כתוב בגמרא ולא בתורה ולא בשום מקום, אלא אבל זה, הדבר הזה נעשה...
לא זוכר, לא זוכר, למדנו את זה בבקמה, לא זוכר.
מה?
מזל וברכה.
לא זוכר, לא זוכר. תראו, יש גדרים של מחילה בקניינים. בן אדם נפגש עם בחורה, והבחורה אומרת לו, תשמע, יש לי איזה בעיה בראייה. והוא לא טורח לשאול אותה מה הבעיה בראייה, אם אחר כך מתברר שהיא עיוורת בעין אחת, הוא לא יכול לומר זה מכך טעות. אם אחר כך מתברר שהיא לא יכולה להוציא רישיון, כי יש לה בעיה בראייה. היא אמרה לו, יש פה ראותה. היא לא הגדירה לו בדיוק את הראותה, אחריות שלו לברר. היא לא צריכה להיכנס לכל הפרטים. יש גדרים כאלה. יש גדרים שאנחנו אומרים, האחריות שלך לברר, לא ביררת, מחלת. הבן אדם נכנס לחנות, הוא מנפנף שטרות, הוא לא אמר לך כמה יש פה. זה לא מקח וממקח. אז מצד אחד אני לא מסתכל על זה כמקח וממקח, כי מקח וממקח זה מוגדר. יש התחייבות ממון ואתה משלם את זה. פה לא היה ככה. אז אומרת הגמרא, דקייבן דלא קפיד, למה הוא קונה את זה? האימהות לא קונות. כי פה זה לא קניין מעות. זה לא קניין מעות. אתה לא הקפדת על הכמות, אז זאת אומרת, זה לא היה גדר של קניין מעות, וממילא קנה דכי חליפין דמי. הוא קנה כזה דומה לחליפין. ויש לו עליו הונאה, אז איך הוא טוען טענת הונאה? הונאה גמרא, דמכור לי באילו כמה, כי הרי הוא נכנס, הוא הגדיר את זה שזה מכר. אם הוא ישתמש בלשון מכר ולא ישתמש בלשון חליפין, אז הוא צריך להיות פייר כלפיו. כמה לי? רב אבא אמר רב הונא. עכשיו שימו לב, מה היה לנו קודם? אמר רבא, אמר רב הונא. רבא זה קיצור של רבי אבא, רבא זה גם קיצור של רבי אבא. אז רבא ורבא זה רבי אבא. זו שיטת הערוך שקדם לרשי. יש מקומות שמשמע שרשי לא הסכים איתו בזה, שרשי לא סובר שרבא ורבא זה בעצם רבי אבא. אנחנו יודעים רבינה זה קיצור של רבי אבינה, כן? רבינה זה רבי אבינה,
זה רבי אבינה,
ורבין זה רבי אבין, נכון?
אבל השאלה...
תסתכל בערוך...
אבל רבא הוא רב של רבא.
נכון.
רבי הוא רב של רובה.
נכון, רבא הוא רב של רבא, ושניהם קראו להם רבי אבא.
רבי אבא?
והיו גם רבי אבא בשס, זה קצת קשה.
רגע, קוראים לו רבא בר נחמני.
נכון.
אז זה רבי אבא בר נחמני.
נכון. והמילה אבא פירושה מר. אבא זה לשון כבוד, אז זה גם מקשה קצת על העניין. עכשיו בוא נשאיר.
ורבונה הוא מהדור של רבי יהודה.
ויש לך גם שם של מר, נכון? מר זה שם כבוד, יש גם שם מר.
לרבינה יש בן, מר ברידה רבינה.
יפה.
אחרי נצור.
אז אומרת הגמרא, רב אבא אמר רב הונה, מכור לי באילו קנה, ואין לו עליו הונאה, פשיטה. דמים ואין מקפיד עליהן. תראו רש"י, פשיטה לן, דמים ואין מקפיד עליהן, נתן לו מעות או חפץ בשביל חפץ אחר בתורת דמים, ולא הקפיד עליהן לראות אם יש לן כדי שוויין. רש"י לומד פה שלכאורה זה מקרה אחר. זה לא אותו מקרה שאמרנו קודם. יש פה אולי שני דרכים ללמוד סוגיה, אנחנו נלך עם רש"י, שזה דין אחר בשם רב הונא. זה אולי קצת יהיה תלוי במה שאמרנו, האם רבי אבא זה רבא. האם יש פוטנציאל לומר שזה היינו הך, שזה המשך של הסוגיה. אז הוא אומר פה פשיטא לן, כן, שאם יש מצב שעוד דמים, אני בא עם מעות, רש"י מוסיף או חפץ, ואין מקפיד עליהן, להגדיר כמה יש פה, הקאמרינן דקני, דקה חליפין דם, כן? חליפין, כן? הוא מקפיד עליהן, מי? מה יהיה במקרה שאנחנו כן עושים חליפין, כן? אני נותן לך את הפלאפון שלי תמועת הפלאפון שלך. אבל אני רוצה לראות שיש בחליפין הזה ערך. אני אומר, רגע, תן לי לבדוק את הפלאפון שלך, בוא נראה כמה השווי של הפלאפון הזה פשוט. למה?
נתן לו חפץ בחפץ, ובתורת חליפין לקנות כדין קניין שקונים בסדרה, וזה מקפיד לראות שיהיה סדרה שווה כל כך. למה שהוא נותן את הסדרה? הוא משנה שהוא עושה את זה כקניין סדרה.
אני לא מבין.
אתה אומר חליפין שזה להחליף.
נכון. חליפין כקניין חליפין, זה מה שהתכוונתי.
אתה אומר להחליף.
נכון.
זה לא להחליף.
למה?
הוא מחזיר את הסדרה אחת. הוא לא נותן את הסדרה ותמורת זה הוא מקבל משהו אחר.
אתה מכניס אותנו, בוא נחכה, נגיע לזה. אני עכשיו לא אומר שהוא מחזיר את הסודה, אתה אומר שהוא מחזיר את הסודה. אתה מכניס אותנו להמשך סוגיה. טוב, בוא נאמר עכשיו שהוא לא מחזיר. מה? בסדר. תראה, אני צריך, הנקודה שלך צודקת. אני לא בטוח שצריך ללמוד רש"י איך שאתה אומר, אני חושב ששאר ללמוד רש"י איך שאני אומר, אולי כוונת רש"י כמו שאתה אומר, יהיה תועלות ללמוד איך שאתה אומר, אבל אם ניכנס לזה אז לא נסיים את הדף. אני לא בטוח שרש"י מתכוון איך שאתה אומר, אבל אתה צודק שיש מחלוקת האם בקניין חליפין מחזירים את החפץ, ולכאורה במחלוקת זה יהיה תלוי מה רש"י מתכוון לומר ואיך ללמוד רש"י, אבל אני לא רוצה, אני קצת צריך להפשיט, קצת. אבל אני לא חושב שזה הפשט רש"י. אומרת הגמרא, אם יש לי מצב של חליפין, אז סתם ככה חליפין זה מאוד ברור. אתה מקבל את זה, אני מקבל את זה. נכון? אבל פה היה לי חליפין שהוא לא קלאסי. כי הבן אדם אומר, אני רוצה לדעת מה הערך פה. מה הערך שזה, מה הערך שזה. אז זה יותר נשמע כמו מקח ממקר, כי יש פה הגדרות ממוניות. זה לא חליפין. אומרת הגמרא, זה השאלה שלנו, מה יהיה במקרה הזה? האם אני אומר, זה מקרה חליפין קלאסי, לקחת את זה, אני הצייבתי בזה, הקניין נסגר, או אני אומר, מאחר וזה מקרה של, אני בעצם לוקח את זה בגלל השווי שלו, כמו שראינו בעמוד הקודם, אני מעוניין בשווי של הפרה הזו, זה כבר נהפך להיות קניין של דמים. אני לא מסתכל על החפץ. זה לא שאני רוצה את הפלאפון הזה, אני רוצה את הפלאפון הזה אם הוא שווה את הערך הזה. זה כל מה שמעניין אותי. יש מקרה של חליפין שזה קלאסי. אני יודע מה אני מקבל, אתה יודע מתי מקבל את זה, אנחנו מחליפים. יש מקרה שאני מראה התעניינות ברורה במה הערך של החפץ, ובמקרה הזה השאלה היא, האם אני אומר שכשאני לוקח את זה, אני בעצם לקחתי ממון, ואז אני אומר, אתה לא מקבל את החפץ שיד שאתה לוקח אותו, אתה שואל אותי, כמה הפלאפון שלך שווה? אני אומר לך, הפלאפון שלי שווה 1,000 שקל. אתה אומר, בסדר, אתה מוכן לקבל את הפלאפון הזה תמורת זה? אני אומר, רגע, אם זה שווה 1,000 שקל, תן לי לראות. אני מעיין, אומר, בסדר, זה שווה 1,000 שקל, לוקח ממך את הפלאפון. אני לקחתי פלאפון, זה חליפין? אני אומר, לא. פה היה ערך, עניין אותי ערך, אני הוצאתי 1,000 שקל על שלי, אני לוקח את הפלאפון במקום 1,000 שקל. זה חליפין או זה לא חליפין? מאחר וההתעניינות שלי היה בערך הממוני. הלאה. אמר רבי דבר אהב, ואתה שמע, בוא תשמע, הרי שהיה תופס פרתו ועומד, הוא בא חברו ואמר לו, פרתך למה? לחמור אני צריך, יש לי חמור שאני נותן לך, פרתך בכמה? בכך וכך, חמורה בכמה? בכך וכך, משך בעל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, לא קנה בעל החמור את הפרה. בן אדם עומד עם הפרה בשוק, בא אליו חבר, שואל אותו, למה הבאת את הפרה לשוק? אז הוא אומר לו, אני מעוניין להחליף אותו בחמור, אני מעוניין בחמור.
זה אולי ראיה אגב למה שהסברנו מקודם. ברגע שהם הסכימו, שהוא הסכים להתרצות, לקחת אותו, לא? אני חושב אולי זה לא כל כך כן.
בוא נראה רגע. אני עוד לא איתך. בוא, רגע. אז הוא אמר לו, למה הבאת את הפרה לשוק? הוא אומר לו, אני רוצה למכור אותה, אני מעוניין בחמור. אז הוא אומר לו, לי יש חמור, כמה הפרה שווה? הוא אומר לו, 50 זוז. כמה החמור שווה? 50 זוז. אז בעל החמור אומר לו, בסדר. הוא שמח, הוא שמח. הוא מושך את הפרה, כן? ואז הבעל הפרה בא איתו לקח את החמור, מרחוק הם רואים את החמור, התקף לב מת. עכשיו, ברור שבשעת הקניין החמור היה חי. אנחנו רואים אותו מת עכשיו. כן? זה ברור שהוא היה חי בשעת הקניין. אז אומרת הברייתא, לא קנה בעל החמור את הפרה. למה? עכשיו רגע, בקניין חליפין אנחנו אמרנו, הגדרנו כבר לפני דף, שבאותו רגע שאני עשיתי משיכה, החפץ האחר נהיה שלך. זה ראינו. אומרת הגמרא, שמע מינה, אולי פה, מפה אני מבין, שחליפין הוא מקפיד עליהן, במקרה שפה הערך עניין אותי, אנחנו דיברנו על השווי של כל אחד, לא קנה, אולי בגלל זה עוד לא קניתי, למרות שבחליפין קלאסים באותו רגע שאני קיבלתי, אתה קיבלת. אמר רבא, אתו חליפין בשופטני עסקינן דלא קפתי? מה? החליפין הקלאסי זה אצל שוטים? מה, בן אדם עושה חליפין שהוא לא יודע ערך? מה החליפין הקלאסי? יוצא שחליפין קלאסי זה כשאני לא יודע מה הערך של החמור, לא יודע מה הערך של הפרה. מה, זה שוטים? לא יכול להיות שזה החליפין הקלאסי. אתו בחליפין בשופטני עסקינן דלא קפתי? אלא כל חליפין מקפתי, זה קלאסי שבן לא מקפידים על הערך. וקנה, וכללית, למרות שמקפידים על הערך, זה חליפין קלאסי, והאדם קנה, ברגע שהוא משך, הוא קנה צילופה. והכה במאי עסקינן, ואמר לחמור בפרה ותלה. החליפין לא היה רק על הפרה, בעצם הוא התחייב בפרה וגם בתלה. וממילא הוא משך את הפרה ועדיין לא משך את התלה, אז לא היה פה משיכה גמורה.
תלה.
כן, זה הכל. זה לא הבלי משיכה מעליה. אנחנו סיכמנו שכשאתה תקבל את הפרה והתלה, אני אקבל את החמור. אתה לקחת את הפרה, עוד לא לקחת את התלה. אנחנו אומרים, זה לא משיכה מעליה, שהמילים האלה צריכים הגדרה. שימו לב, זה לא נקרא לא משיכה גמורה, אלא לא משיכה מעליה. זה צריך בירור.
אלף
בקר. עולה, כן. אז זה צריך הגדרה. אנחנו לא לומדים בעיון, אבל המילים האלה צריכים הגדרה.
מה זה מעולה?
זה בדיוק השאלה. מה זה? מה הלך פה?
מעולה, אבל זה
טוב. מה שהוא
שאל.
הוא שואל, רגע, אם אני רוצה, לך יש 1,000 צאן ולי יש 1,000 שברים. אם אנחנו רוצים להחליף, צריך לעשות חליפין על כולם? זה מה שהוא שואל בעצם. כי הוא ככה יצא מהסוגיה הזו. זה בסדר, זה צריך הגדרה. הלאה. אמר מה... עכשיו תתמקד על כל מה שאמרנו קודם. מכל ואילו קנה ויש לו עליו הונאה. למה סבא רב הונא מטבע נעשה חליפין. הרי רב הונא אמר שזה כחליפין. אז איך זה כחליפין? כן? חבר'ה, מדובר, הוא בא, מכור לי באילו, הוא מביא לו את הכסף, אמרנו, הוא קנה, ויש לו עליו הונאה, כי זה כחליפין. אנחנו אומרים, רגע, אנחנו אומרים קנה, גם בלי משיכה, כי מאחר ולא הקפדנו על הערך, אז זה כחליפין. אם זה כחליפין, אז איך זה, אז יש לו הונאה, אז רגע, אז אם זה כחליפין, במטבע יש חליפין, נאמר שרבונה סובר נגד כולם שמתן עשה חליפין? לא. רבונה סבר לקרב יוחנן, דאמר דבר תורה מאוד קונו. מבחן, נאמר מומשיכה קונה על צרה, שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, מה שראינו בעמוד הקודם. מיתה שכיחה גזרו ברבנן, מיתה לא שכיחה לא גזרו ברבנן. זה לא מצוי שבן אדם בא ומנחנף כסף ולא מוגדר הכסף, וזה כחליפין, זה קניין, אבל זה כחליפין, כי זה מצב שאתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל, זאת אומרת, אנחנו מחליפים זה בזה, זה דבר לא מצוי, על דבר כזה חזה לא גזרו. אז רב הונא הולך כמו רב יוחנן, כן? שימו לב, מה היה לנו בעמוד הקודם? רב ששת היה כריש לקיש, כן? ריש לקיש היה כרב ששת, ופה יש לנו רב הונא כרב יוחנן. הלאה. אמר לי מרונה ברי דרב נחמן לרב אשי, אתנון הכי מתניתו לה, ענן הכי מתנינן לה. וכן אמר רב הונה, אין מטבע נעשה חליפין. אצלנו, כשהיה לנו את הסוגיה בעמוד הקודם, המורה אחרי המורה אחרי המורה, שכל אחד סובר שאין מטבע נעשה חליפין, כתובנו בפירוש שרב הונה סובר שאין מטבע נעשה חליפין.
זה ראינו ברשימה של המוראים?
לא, הוא לא היה שם. זה אומר, כן? אוקיי. אז זה אותו דבר, רק שהוא שנה את זה בפירוש. אנחנו הגענו למסקנה הזו, אמרנו, אז כנראה שהוא סובר כמו רבי יוחנן, והוא מסכים שאין מטבע נעשה חליפין. בעצם מה מנדנד לנו פה בסוגיה? כי תמיד יש לנו את האופציה שהוא יהיה עוד המורה לצד, או לוי או רב, שאומר שמטבע כן נעשה חליפין. הגמרא כל הזמן פה מבררת. יש לנו חבר פה, יש עוד מישהו שסובר את זה? אז הרב אומר, לא, לא, לא נאמר ככה. אנחנו עושים את השמיניות כדי לא לומר ככה. אבל שימו לב שהגמרא היא מגמתית. הגמרא רוצה פה בעצם להעמיד את כל המורים לצד הזה. יכולנו בקלות לומר, אבל הוא נסובר ככה. אלא מה? שפה הגמרא מביאה סיוע. היא אומרת, היה מסורת שבבית מדרש שלהם היה בפירוש שרמון הסובר שאין מטבע נעשה חליפין, ממילא הכיוון שלנו שהוא יסבור כמו רבי יוחנן שמדורייתא מאוד קונות וזה הכל גזירת הרבנן, זה לא רק העמדנו ככה כי רצינו להתאים אותו לרוב המוראים, אלא אפילו הייתה מסורת ברורה ככה שרמון הסבר שאין מטבע נעשה חליפין. ברור?
רמון הסובר לפי מה שאנחנו רואים, שעלנו פשוט, ששמענו שמועה מבוררת של רב הונא סובר שמטבע לא נעשה חליפין, אז אנחנו מבינים שהוא מבין כי רבי יוחנן סובר שמעות קונות מן התורה, ולכן מה? ולכן...
למה במקרה שהוא אמר זה כחליפין, איך זה חל? למה הוא התחייב רק על ידי נתינת מעות? מעות ודאי לא קונות.
שהוא לא קפי.
לא. כי במקרה הזה מעות כן קונות, כי זה לא מצוי. בגלל שזה לא מצוי, אז כן.
וזה לא גזור הבנן, אז לכן גם פה אנחנו... זה מספיק דין התורה של רבי יוחנן. מספיק מן התורה, יש כאן קניין מן התורה מספיק, ואנחנו לא... הגזירה של הבנן לא מעכבת אותם.
בגלל שמדורייתא מעות כן קונות, וכל הסיבה שלא קונה זה מדרבנן, אז אני יכול לצאת מזה. למה במקרה של רב הונא המעות קנו? הרי אם רב הונא ודאי סובר שאי אפשר לעשות חליפין במעות, אז למה הוא אמר שכשאתה מנפנף את הכסף, נתת את הכסף, קנית את החפץ, איך הרי מעות לא קונות? כן, מעות לא קונות מדרבנן, המקרה הזה לא מצוי, אז במקרה הזה מעות כן קונות. לא כי זה חליפין, מטבע לא נהיה חליפין, זה כחליפין, זה מקרה יוצא דופן, ואתה קונה כי זה לא מצוי. הלאה. ברור? כן, נדמי. טוב, אל תשכח שהם כבר עוסקים עם המושגים האלה יומיים.
זה גם לא ברור. אז תעשה את זה ברור.
אז רגע, אז נעשה חזרה.
לא, 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 נעשה... זה בסדר, לא, לא, אנחנו מבינים את זה.
מה שאתם קובעים, להתקדם או לחזור?
להתקדם, להתקדם. אני נדע להתקדם. לחזור זה בבית.
טוב?
לא, אני מבין, אני מבין. סתם אני לא... אני מבקש
מה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה שנראה לילה קודם. כשאנחנו עושים קניין חליפין, התורה, הסיפור של חליפין מתחיל בפסוק ברות. שלף איש נעלו ונתן לרעהו. השאלה היא, מי שלף תנא? בועז רוצה לעשות קניין עם טוב. בועז אומר לטוב, אני רוצה לקנות את השדה. אני קונה את הזכויות לשדה הזה, השדה של נעמי. אז כתוב, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מי שלף תנא? מי נתן תנא כדי לעשות את הקניין חליפין? אז הגמרא תביא שתי הבנות. או שבועז שלף תנעל, הוא נתן לו, בתמורת זה בועז קיבל את הזכויות, או שראהו נתן תנעל, ויחד עם הנעל הוא קיבל את הזכויות. שתי דעות, מי נותן בקניין חליפין? כן, כשהחתן מקבל אחריות לזון את אשתו, מי, הרב נותן לו את המטפחת והוא מקבל אחריות, ככה אנחנו נוהגים, אבל יש צד אחר בגמרא, שאולי החתן צריך לתת מטפחת, ויחד עם המטפחת הוא מתחייב לכל ההתחייבויות. זו השאלה, מי פשוט נותן את החפץ להתחייב? ברור? זו השאלה. אומרת הגמרא, במה קונים, בחפץ של מי אנחנו קונים בקניין חליפין? רב אמר, בכליו של קונה, דניחא ליה קונה, דלהווה מקנה, קונה, כהכי דליגמא וליקני ליה. רב אמר לנו, אני זה, כן? אני זה שרוצה לקנות ממך את החפץ. אז אני רוצה שתקנה לי את החפץ, אז אני שמח לתת לך את המטפחת שלי, כן? בכליו של קונה, כי אני רוצה שתיתן לי את החפץ. תזכרו...
לא מעניין את ההיגיון פה.
צריך להסביר טיפה. אנחנו חיים בדור שהכסף זה הדבר הכי טוב. כי אנחנו חיים בדור שאתה יכול לקנות הכל. עד לפני 50 שנה, וגם ברוסיה עד לפני 10 שנים, יכל להיות לך כל הכסף שבעולם, לא יכולת לקנות נייר טואלט. הם סיפרו לי שברוסיה לא היה נייר טואלט. רצית לקנות נייר טואלט. דבר מאוד פשוט, היית צריך לקחת עיתונים. זה הכל, לא היה לך. אז יכל להיות לך את כל הכסף שבעולם, אתה לא יכול לקנות את זה. אז אתה מבין שכשיש לך הזדמנות לקנות חפץ, אפילו נייר טואלט, אתה מעוניין בחפץ יותר מהכסף. כי הכסף יש לו ערך כשאתה יכול לקנות משהו איתו. אז כל ימי חז"ל יש את המושג זבנת, קנית. אם אתה השגת חפץ, אתה עשיר. החפצים שווים יותר מהכסף. כי אתה צריך חולצה. אם אתה צריך לחכות עד שיגיע איזשהו סוחר לעיר הזו שימכור חולצה, כל הכסף בעולם לא עוזר לך, אף אחד לא יוצא למכור לך את החולצה
שלו. בגלל שאלימלך עזב את הארץ בזמן הרעב, בגלל שהיה לו הרבה כסף, אבל לא היה מה
לקנות בכסף. אז זה הנקודת הנחה. ממילא, תמיד הקונה היה לו יותר אינטרס מהמוכר. כי המוכר לא יודע מתי יהיה לו הזדמנות להשיג את החפץ הזה שוב, והקונה, הוא עכשיו יש לו חפץ, הוא במצב יותר טוב, כי הכסף לא היה לו את הערך של החפצים. אתה קונה עם כסף, אבל בכל זאת יכול להיות לך את הכסף.
הסוגרים הזה היו עשירים, אתה אומר.
היה יותר טוב להיות סוחר, כן. אז פה אנחנו אומרים, כשיש קניין חליפין, אני יותר מעוניין לקבל את החפץ. ממנה אני שמח לתת לך את המטפחת שלי לקבל את החפץ שלך. זה נקודת הנחה בהרבה סוגיות בש"ס, שתמיד הקונה יותר שמח, כי הוא במצב יותר טוב. יכול להיות שהוא קיבל אופניים רעועות, יכול להיות שהעגלה היא לא כל כך טובה, יכול להיות שהוא לא במצב הכי טוב, אבל בשורה התחתונה יש לו משהו שיש לו ערך. ולהשיג דברים היה יותר קשה בימים של חז"ל.
ולא היה חיות אז?
כן, חיות? היה, זה מקחיתות וכולי, אבל...
חיות על המוצר עצמו?
לא. אז רב אומר בכליו של קונה, דלניחא ליה קונה, דלהווה מקנה קונה, כי היכי דליגמא וליקנה ליה. הוא רוצה.
הוא רוצה לחייב אותו.
נכון. אני רוצה לוודא שאתה תיתן לי את זה. אז אני שמח לתת לך כך. אתה תיתן לי את השור שלך, אתה תיתן לי. יופי, הנה המטפחת. זה ההסתכלות. ולוי אמר בכליו של מקנה, כי דבעינא למימא לקמן. הגמרא בהסבר תמשיך. תסביר את זה. אמר לרב הונא מדיסקרת לרבה, רב הונא מהעיר דיסקרת. הוא עכשיו בא ואומר לרבה, רק שנייה. כן. וללוי דאמר בכליו של מקנה, הקקני ארה אגב גלימה.
דיסקרת לרבה זה מהעיר של רבה?
לא, רב הונא מהעיר דיסקרת אמר לרבה. וללוי דאמר בכליו של מקנה, הקקני ערה אגב גלימה. הוא בא פה עם הבנה שהיא לא נכונה, גמרא לא תקבל את ההבנה הזאת. אנחנו יודעים שיש קניין אגב. אני יכול לומר לך, שמע, אני נותן לך את הבלטה הזו, יחד עם הבלטה הזו יש לי בבית ערימה של כריות, מטלטלין, נכסים שאין להם אחריות, המטלטלין נקנים אגב נכסים שיש להם אחריות. איך אנחנו מוכרים חמץ לרב? אנחנו אומרים לו, תראה, אני אמכור לך בלטה מתחת למקרר שלי, יחד עם הבלטה הזו, אתה עכשיו תקנה את הבלטה, יחד עם הבלטה, כל החמץ בבית אני מעביר לך. זה נקרא קניין אגב. שאתה מקנה קרקע, ואגב הקרקע, כאילו המטלטלין בטלין לקרקע, יחד עם הקרקע אתה קונה את המטלטלין. אז יש לנו משנה בקידושין שאומרת, נכסים שאין להם אחריות,
בדיוק,
זה השאלה.
גלים אגב גאס.
רגע. שתיו. קניין אגב זה זה. המשנה בקידושין אומרת, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם הנכסים שיש להם אחריות. מטלטלין יכולים לקנות אגב הקרקע. נקודה אחת. עכשיו. לוי חשב להבין, רבא מדיסקרטה, רבונה מדיסקרטה רצה להסביר בלוי איך זה עובד. אם אני רוצה להקנות לך את האדמה שלי, אז אני נותן לך את המטפחת, יחד עם המטפחת תקנה את הקרקע. אז הוא הבין שזה אגב. אני נותן לך את המטפחת, אגב המטפחת תקנה את זה. כמו שכשאתה קונה את הקרקע, אגב הקרקע אתה יכול לקנות את כל המטלטלין, הוא הבין שאולי כשלוי אומר שקניין חליפין המקנה נותן את המטפחת, אני נותן לך את המטפחת ויחד עם המטפחת תקנה את זה, שזה קניין אגב. אז הוא אומר, זה לא מסתדר במשנה בקידושין, כתוב ההפך. אגב זה רק אגב קרקע, אבל לא אגב מטלטלין תקנה קרקע, זה הפוך, נכון? זו השאלה שלו. השווי לא מעניין אותם, כי אתה יכול להעביר לבן אדם מיליון דולר בקרקע שווה פנותה. זה לא העניין. כאילו, בקרקע כלשהו אתה יכול להקנות מיליון מטלטלים. זו המסקנה. כאילו, כן? אז השווי הוא לא העניין. תזכור, אנחנו דנים פה במעשה קניין. אנחנו דנים פה לא בערך. זה לא שאלה שמקח וממקח, מה הערך. אני רוצה לתת לך מתנה. לא צריך פה שווי. השאלה היא מה המעשה שסוגר את הקניין פה. קניין, הכוונה היא פעולה שתסגור את המקח וממקח. כמו שנחיצת יד, סגרנו את הדיל. אז זה הדיון פה. אבל איך זה עובד, אז רבונה מדיסקרטה חשב שכשלוי אמר, אני נותן לך את המטפחת, יחד עם זה תקנה את האדמה שלי, זה דרך אגב ממילא, זה לא יסתדר לו. זה השאלה שהוא עכשיו הולך לשאול. אמר לרבונו מדיסקרטה לרבה וללוי דאמר בכליו של מקנה, לפי לוי שאמר שהמקנה הוא זה שנותן את החפץ לעשות את הקניין חליפין, הקקני ערה אגב גלימה. נוצר מצב שבעצם הוא קונה את הקרקע אגב הבגד. אם כן,
איך הוא קונה את הבגד? אם אתה אומר שקונים בכליו של המקנה, אז מה יוצא? יוצא שכאילו המקנה נותן את הגלימה שלו, אגב הגלימה קונים את הקרקע של המקנה.
אנחנו נסביר אחר כך שזה לא אגב, אבל הוא טועה, הוא מבין בלוי שזה קניין אגב. זה טעות. מכוח הטעות יש לו שאלה. אם כן, מה יוצא לנו? הבו לנו נכסים שיש להם אחריות, הקרקע, ונקנין עם נכסים שאין להם אחריות. זה נמצא. הקרקע לא נעלם. מה שלא יקרה, קרקע אינה נגזלת, קרקע זה דבר שיש לה אחריות, זה נשאר לנצח. יש לך פיסת אדמה, זהו, זה שלך. אי אפשר לקחת לך. אז הוא אומר לו, וענני פחתנן, הרי המשנה שלנו בקידוש אומרת לגמרי ההפך. נכסים שאין להם אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות. שהקניין אגב הוא דווקא מטלטלין אגב קרקע, לא קרקע אגב מטלטלין. אמר לי, איהבה לוי הכה. אם לוי רק היה פה, הווה מפיק להפך פולסי דנורה. הוא היה זורק עליך פולסה דנורה. או, שמעתם? מי סברית גלימה מקנה לי. מה אתה חושב? שהוא מקנה לו את הבגד? ואז יחד עם הבגד, אגב הבגד הוא קונה את זה? זה לא נכון? מה זה פולסה דנורה? ניצוצות שלו, כן? שזה עגול כפולסה. אוקיי. מי סבר? אתה חושב שזה הכל קניין אגב? זה לא נכון. הקניין חליפין זה אני נותן לו חפץ, ועכשיו אתה שמח, נתתי לך את החפץ, אז בשמחה הזו שנתתי, והוא הנעדקה בקבל מיני גמר ואקנילה. אני אומר, אני רוצה, שמע, אני רוצה לתת לך $1,000,000. תקבל, אני רוצה שכולם ידעו שאני זכיתי, הרב נירל נתת לו $1,000,000. תעשה לי טובה, תקבל מיני. תעשה לי טובה, אני רוצה לתת לך. אתה מוכן? טוב, אולי לך גם. אז בוא, אני אתן לך מטפחת. או, אתה מקבל? קיבלת, יופי. זה לא שאגב המטפחת, אני שמח, אתה קיבלת ממני את המטפחת. השמחה הזו שקיבלת, זה מה שעם זה אני מקנה לך את הכסף. תראו, שנייה, סוף רשי מסבריץ', רשי אומר, אלא כחליפין, כאילו זה מוסר לו חפץ אחר תחת ככה, ומהו מסירתו, הנעת קבלתו ממנו מתנת הכלי שחשבו לקבל ממנו מתנה, נוח לו כאילו נתן לו, זה הקונה מתנה, מתנה רבה, וגם מה הוא נותן לו ומקנה לו הקרקע.
הוא בקידושין, איש חשוב.
יפה, זה בדיוק הנקודה. בדיוק. כן?
בלי ממש נראה, והאי הנאה שהוא מקבל ממנו, דיינו הוא בעצם זה שהקונה מוכן לקנות, נכון? שהקונה מוכן לקנות ממני את הקרקע, ההנאה הזאת שיש לי, שאני סוף סוף זכיתי למכור למישהו כבר את הקרקע, טוב, בסדר, בהנאה הזאת שאני זוכה למכור לאיש נחמד כמוך את הקרקע,
לא, בזה שאני שמח שאתה מקבל ממני את המטפחת. אני רוצה לתת לך, אם אתה תקבל ממני את המטפחת יהיה פה קניין. זה קצת היגיון סובב. אני רוצה, הוא מקבל ממנו אבל את המטפחת, לא את הקרקע. אני רוצה לקנות לך את הקרקע. איך? על ידי חליפין. איך חליפין חל? באופן קלאסי, גלובלי. איך חליפין חל? אם אני רוצה לקנות לך קרקע ואני נותן לך מטפחת, אז אנחנו רואים פה מושג שהוא קצת קשה, רציתי שתרוץ לרשי, שההגדרה היא שאני שמח שקיבלת ממני את המטפחת. יחד עם זה אני מקנה לך את הקרקע. אני מסכים לך שזה קשה, גם לי זה קשה.
כאילו חליפין כזה שהוא מהנאה שיש לי בזה שאתה מוכן לקבל ממני את
המטפחת.
את המטפחת הזאת זה בשבילי מתנה כל כך גדולה שבזכות זה אני נותן לך את הקרקע שלי.
כן, לומר לך שאני מבין את זה? לא. בגלל זה רציתי שתראו את זה ברשי. אני לא מבין את זה. אני קורא ואינו מבין. אני לא מבין.
אחרי זה הוא יותר לא כאילו משלם לו כאילו.
לא צריך לשלם, זה יכול להיות מתנה, זה קניין. מה יהיה עם הכסף אחר כך, זה לא מעניין
אותנו. דרך הקניין יהיה ככה, מה שהוא צריך לשלם לו זה...
אוקיי, שם. אני רוצה לתת לך את האדמה. אז יש שאלה, כדי לעשות קניין חליפין, אתה נותן לי מטפחת או אני נותן לך מטפחת? לפי, אני נותן לך מטפחת. הגמרא שואלת, אז איך זה חל? אומרת הגמרא, כשאני נותן לך מטפחת, אתה מוכן לקבל את זה, אני כל כך שמח שאתה מוכן לקבל את המטפחת, שאני יחד עם זה נותן לך את האדמה. אני לא מבין את זה, אבל זה מה שכתוב. אני לא מבין את זה. לא יודע, אין לי פשוט. אבל זה מה שכתוב.
הוא שרוצה לזה אורחוץ לה, רוצה לצפת עם האדמה. הוא שרוצה לזה אותו מבוא, לצפת עם האדמה.
אבל אנחנו לא אומרים שזה השמחה של נתינת אדמה, אנחנו אומרים שזה השמחה של קבלת הכלי. אתה מקבל ממני מטפחת, אני כל כך שמח, אז אני גומר ונותן לך את האדמה. לא מבין את זה. אני לא מבין.
אתה רוצה למכור לו את האדמה?
אני רוצה לתת לך או למכור לך, לא משנה, איך שאני רוצה שהאדמה תהיה שלך. אז אתה תיתן לי משהו תמורתי, אבל כדי לעשות את זה אני נותן לך מטפחת.
קודם, לפני זה.
המעשה הזה של נתינת המטפחת יכיל את הקניין שהאדמה תהיה שלך. אנחנו רואים איך זה מכיל את הקניין, כי אני שמח שקיבלת ממני את המטפחת. השמחה הזו כולל דידה, שמחה שאני עכשיו נותן לך גם את האדמה.
נתן את הרית הפוטוטוס רץ?
לא.
הוא אומר שבעצם, אם אתה אומר שאלה מסתובר כרב נחמן, שגם מטבע לא נעשה חליפין וגם פרי לא עושה חפין, אז לכן צריך את הנעת קבלה דבר חשוב, דומה זה נעת ולא מטבע בפרי. גם זה לא כל כך מובן, אבל...
לא יודע. הלאה. כתנאי, עכשיו אנחנו ניכנס להגדרות של חליפין. זה בעצם כמו מחלוקת תנאים. המחלוקת תנאים מסביב הפסוק ברות שמלמד אותנו את הקניין חליפין. הפסוק ברות אומר ככה, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלאף איש נעלו ונתן לרעהו. אז הברייתא מגדירה ככה, אפשר לעשות, הפסוק אומר, אפשר לעשות קניין חליפין בשביל גאולה ותמורה. גאולה זו מכירה, כן? זה מכר, אני מכר, נותן לך כסף. אני בעצם רשמית אמור להיות שיעור אחר עכשיו. אנחנו בעצם צריכים לסיים. אני הלאה. כתוב שם שהיה מעשה קניין, בועז רצה לזכות מטוב בזכויות של האדמה ושל האישה. חבר'ה, אני מסביר. כדי לעשות את הקניין, בועז רוצה לזכות באדמה ובאישה, כן? אז הוא אומר לאיש, אתה מוכן להעביר לי את הזכויות לקרקע? כן, יופי. עכשיו אנחנו נעשה קניין חליפין. ואז הפסוק פתאום עוצר ואומר לנו, וזאת לפנים בישראל. מכאן ואילך, שתדעו, יש כזה מושג כמו חניין חליפין, וזה הגדרה על הגאולה, על התמורה, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מה זה גאולה? אם אני רוצה למכור לך משהו, אנחנו יכולים לסגור את הקניין במעשה חליפין. עכשיו, אני מחויב, כסף, אבל הקניין, אנחנו נסגור את העסקה בקניין חליפין, של, זה מה שאני אומר עכשיו מגדירה, בקניין חליפין. מה זה הגאולה? זו מחירה. כן? אם אני רוצה למכור לך בכסף, אין לך את הכסף לתת לי ברגע זה, אנחנו רוצים לסגור את זה, מה יהיה המעשה קניין של סגירת הדיל, שאתה נותה, עושה קניין חליפי. זה המילים על הגאולה. גאולה זו מכירה, וכן הוא אומר, לא יגאל. התורה במקום אחר, אתה אומר, לא יגאל, ויגאל הכוונה היא שאתה אתה מוכר, אתה קונה את זה. תמורה זו חליפין, וכן הוא אומר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. הפסוק ממשיך ואומר, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, מי נתן למי? אז פה יהיה לנו מחלוקת תנאים, בועז הוא הקונה, טוב הוא המוכר, מי נתן למי? זה המחלוקת תנאים, שהיא כמו המחלוקת שראינו מקודם. בועז נתן לגואל, זה שיטת תנקמה, שהקונה בועז נותן לגואל, הוא נותן לו את הנעל וזוכה בשדה תמורת זה. רבי יהודה אומר, גואל נתן לבועז.